עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103
FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום שוטר הטוב. וזה לחבר הכנסת מרם, מזן גנאים, שהצביע אתמול נגד הקואליציה ועל פי צו מצפונו, ובשליחות בוחרה ותמך בהצעת החוק להקמת בית חולים בסכנין. עכשיו, אינני דן בהצעה לגופה, אני משבר את גנאים על ההצבעה המצפונית. והשבח הזה מגיע לו, כי זמן קצר לפני ההצבעה הזאת הפעילה הקואליציה, בלי צדיק אחד בסדום, את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות הצעירה. בנט נשבע כי הוא יסדיר אותם כשיהיה ראש ממשלה ואפילו אתגר את נתניהו, תוך 10 ימים. וגם סער ואלקין והאוזר הבטיחו, אז שיקרו, מה קרה? איזה ילד במאחז בלי חשמל כבר מת מקור? בנט לא היה נוכח בהצבעה אתמול. גם גנץ, שבממשלה הקודמת הגיש הצעת חוק כזאת, לא בא. פחדני. ושקד ואלקין והאוזר וסער לא הצביעו כי הם לא חברי כנסת, אבל הנורווגים שלהם הצביעו נגד, כמו בובות חסרות אידיאולוגיה או מצפון. וניר אורבך ובני בגין ושרן אסכל וצבי האוזר ועידית סילמן ושירלי פינטו ואביר קארה ומיכל שיר, הם בגדו בבוחרים של הימין ששלחו אותם לכנסת, מעלו בשליחותם, ואם יש להם מצפון, הוא לא גרם להם לעשות מה שעשה גנאים. ימינה ותקווה חדשה התגלו במלוא עליבותם. ברישומים אצלי, הקטם הזה לא יימחק.
אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע, רע מאוד לעיריית צפת. תשמעו סיפור. אחד, דוד ברוקנר, בדרן מוכר במגזר החרדי, הורשע לפני 10 שנים... בעשיית מעשים מגונים ומקרים שונים ומשונים ומרושעים של פדופיליה בקטין בן 12. הוא תקף אותו מינית, ביצע בו מעשים מגונים, וכמחווה של רצון טוב הוא העניק לקורבן דיסק, אפילו קלטות ואפילו 20 שקלים שלמים במזומן. הנבל הציע לבית המשפט הסבר, הקטין שהריץ אותי הוא זה שמשך אותי לעשות זאת. אין גבול לזוהמה. בית המשפט שקבע שהעבירות שבוצעו בקטין עלולות להותיר בנפשו צלקות לשנים רבות, שלח את הנאשם לבית הסוהר 7 חודשי מאסר, במקום 7 שנים מלאות. כששוחרר, הוגבלו הופעותיו בפני ילדים, אלא שהנבל הפר גם את התנאי הזה, וקיבל שוב רק 4 חודשי מאסר. אז מה לנו ולסיפור מכוער כל כך שהוא כבר בן 10 שנים? או, הנה הקשר. צפת שלנו, הקדושה והתאורה, עיר המקובלים, צפת שבה תמון הארי הקדוש, צפת הנשגבה והחשובה, השתגעה. עיריית צפת, ראש העיר וסגנו, שהוא גם במקרה יו"ר החינוך החרדי, הזמינו את ילדי העיר לצפות במפלצת, במופע הומוריסטי לרגל חודש כסלו. תקשיבו טוב, אם יש לכם ילדים קטנים, תעשו להם ולעצמכם טובה, ותברחו בזה הרגע, תברחו מצפת.
שלום רוני.
מה אתה רוצה?
אני בוודאי מסכים עם השוטר שלך.
אני גם מסכים עם השוטר שלך, אבל מה אתה בא בטענות לכל הליצנים האלה? היה ביבי פה 12 שנה, עשה משהו עם העניין הזה.
לא, בוודאי שלא, אבל אני דווקא...
יש להם טענה טליבי, מה?
לא, לא, אין להם טענה, לא, הם באו לתקן את כל העוולות שלו.
תשמע, אתה יודע, אני חוזר רגע לצפת, מזל שהם לא הזמינו למשל את מלכה לייפר, שהוא סגרה לאוסטרליה, לעשות טקס הפרשת חלה.
נבצר ממנה, היו מזמינים, אבל נבצר ממנה.
ובפרפרזה על הגשש, הייתי אומר, אך, טבריה, טבריה, איזה מזל שאת לא צפת.
נכון, נס נעשה לנו. העורך והמפיק שלנו, אסף נבו, אחראי על השידור, אילי קונפלד, אנחנו עצים רצים לענייננו, ערב טוב ליואב איטיאל, כתב וואלה.
ערב טוב, רוני, ערב טוב, אריה. כן.
שני ישראלים נעצרו בטורקיה באשמה שצילמו את הארמון של ארדואן. האם זה נכון?
כן, אז אנחנו יודעים על חשד כזה, זה הראה, האירוע הזה היה כנראה ביום שלישי, הם יצאו, מדובר בשני בני זוג באמת, שניהם נהגי אוטובוס של אגד, הם יוצאים להם לחופשה פרטית לחלוטין ביום רביעי שעבר, לכבוד יום ההולדת שלה, ביום שלישי, עד יום שלישי למעשה, בקשר עם בני המשפחה, משגרים להם תמונות וחוויות מהטיול הזה. יום שלישי נותק הקשר איתם. אתמול הם לא נחתו בארץ, ואז בני המשפחה עלתה דאגה בליבם, והעניין הזה למעשה תקשורתית מתחיל להתעורר מאתמול בלילה. אנחנו יודעים שבמשרד החוץ כבר יודעים על הדיווח הזה ומטפלים, לא מרחיבים במיוחד, אבל מה שקרה כנראה היו בשייט, להבנתי עם קרוב משפחה טורקי שלהם, היו בשייט שם, כשחלפו מול ארמון הנשיא ארדואן, צילמו כמו שמצלמים את המראות, ואפילו הספיקו לשלוח תמונות לקרובי המשפחה בארץ, אבל זה עורר חשד שם, גם אצלנו בארץ יש דברים כאלה שאסור לצלם, אז כנראה גם אסור לצלם שם.
אסור לצלם? הסיפור של כיסוי לסוכני מוסד בתור נהגי אגד שבאו לחגוג יום הולדת,
כן, זה
סיפור יפה.
שכיר, שכיר.
אתה יודע מה, אני אומר, תעודת הביטוח שלהם שהם התפרסמו ביחד של אגד, וזה מופיע בכל מקום, אז נראה לי שלו היו חס וחלילה סוכנים וזה, לא היו חלק מקמפיינים שני שנים של אגד. הם אגב, נדמה לי שהוא עובד 5 שנים באגד, היא 4 שנים.
נקווה שלא נצטרך לשחרר 1,000 מחבלים בשבילם.
אז נאמר ככה, יש כבר 2 מאמצים, יש גם גורם רשמי שמטפל, וגם עורך הדין שלהם נירי אסקוביץ' כבר פנה לשר החוץ בפנייה דחופה שיפעל, גם השר לשעבר איוב קרא עם הקשרים שלו אומר שפועל לנסות ולשחרר אותם ולסייע, שום דבר לא יכול להזיק.
טוב.
כולם מנסים לעזור להם, נקווה שמדובר בטעות.
ישועת השם כערף עין, תודה רבה יואב, תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה. ולעניין אחר לגמרי לומר שלום וערב טוב לשר מאיר כהן, שר הרווחה מיש עתיד.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
חטפתם אתמול בומבה אחרי בומבה, אה?
אתה מתכוון לחוקים שלא עברו.
בומבה בתרומית הוא מתכוון.
בומבה טרומית.
בומבה טרומית.
כן, בומבה לא הייתי אומר, אבל כן, הפסדנו ב...
למה, נרדמתם? נרדמתם?
לא, לא, באחד המקרים זה היה הפרה של הצבא הקואליציונית על ידי מאזן גנאים שהיה ראש עיריית סכנין, ובדקה 90 נפשו לא עמדה והוא לא היה מוכן להצביע, אבל עדיין שלרגע
הוא ראש העיר סכנין, הוא רוצה שיהיה בית חולים בסכנין. שר הרווחה לא רוצה בית חולים בסכנין. מי לא רוצה בית חולים בסכנין?
אני חושב שההחלטה לבית חולים בקריית אתא, שזה קרוב בית חולים אזורי וגדול, היא החלטה נכונה. אני לא צריך פופוליזם. עוד 2 בתי חולים שאנחנו מוסיפים, אחד בבאר שבע שבמיוחד ייתן פתרונות לאוכלוסייה הבדואית, ואחד בקיית אתא, אני חושב שזה מבורך, וכולם יודעים שהסיפור, ההצעה של איימן עודה לעוד בית חולים, זאת הצעה שניסתה לתרלל.
אבל תראה, בעניין כפר קסם, נתת להם חופש הצבעה. מה? לא, אתה יודע איך לתקוע חוק כזה מתרומית ל-15 שנה עד שהוא יגיע לחקיקה. אתה לא מודאג באמת שאיימן עודה יבנה בית חולים בסכנין. ולכן, תן לו להצביע על פי מצפונו, הוא יוצא טוב.
אכן, יכול להיות שבמחשבה שנייה כן היה צריך שכל אחד יצביע על פי מצפונו, אבל בכל אופן, זאת...
התאהבתם בסיסמה של בנט, 780-0, אה?
זאת החלטה של, זאת קואליציה שצריכה לשמור על האחדות הזאת, זאת קואליציה של עומדת על כל אחד, לעתים 2, ולכן החשיבות של לשמור על הסכמות, אבל כן, יש מקרים שבהם אנחנו נאפשר.
אז הנה אני אשאל על המצפון שלך, שר הרווחה לא אכפת לו שלילדים במאחזים יהיה חימום בחורף?
אני לא יודע על מה אתה מדבר, תסביר.
על החוק שהפילה הקואליציה אתמול בעניין הסדרת המאחזים, חוק שגנץ אגב שם ועבר בקריאה ראשונה בממשלה הקודמת. אבל עכשיו מפילים אותו כי אורית סטרוק הגישה אותו.
אני מודה לך על החידוד. לא יהיה ילד אחד במאחזים שירעד מקור בחורף.
כי מה אתם תעשו? תלכו ותדליקו מדורות שמה? אין להם חשמל.
יש גנרטורים.
הם יוצאים לאוטו להתחמם.
ואם יש שם ילדי רווחה בכל מקום בארץ, בכל על כל הער ועל כל גבע, אנחנו מגיעים ומטופלים. עוד פעם, זה הצעות חוק שיש אחריהם באמת אג'נדה פוליטית, ואנחנו חייבים להגיד, אני לא מתבייש להגיד את זה, אנחנו מחפשים את ההסכמות בתוך הממשלה הזאת, ויש שני קצוות בתוך הממשלה, ויש לעתים שאנחנו כן מצביעים נגד בכדי לשמור על שלמות הממשלה הזאת.
אבל הנה, זה שבוע שאתם מחברים לחשמל, בחוק החשמל, 70 אלף בתים לא חוקיים שבנו הערבים, באותה נשימה להגיד לא למאחזים?
יש משהו מאוד מאוד פוליטי ומאוד מאוד קורע את החברה הישראלית בכל שאלת המאחזים. אתה שואל אותי אישית כשר רווחה.
גם בשאלת הבתים הלא חוקיים של הבדואים.
שר הרווחה יעשה הכל בכדי שלילד במאחז ולילד באוהל הבדואי יהיה אותו דבר.
רשמנו את ההבטחה. עכשיו בוא נלך להצעת החוק שאתה הולך להגיש ביום ראשון לממשלה, שאני מאוד מכבד אותה, והיא להקים מחל הנצחה בהר הרצל לחללי פעולות איבה. בסדר, 4,160 חללים שנספו בפעולות איבה, מגיע להם הנצחה, אנחנו הכנסנו אותם ליום הזיכרון, וכל כך יוצא באלה, בצדק. יבואו החבר'ה של רם ויגידו לך, תשמע, זה לא בדיוק משהו שמונח על האג'נדה שלנו לעשות אתרים לחללי פעולות האיבה. זה לא ממש ציפור נפשנו. מה, אתה תיתן להם חופש הצבעה?
אני לא שאלתי.
אני יודע, אבל אני הולך איתך.
אני לא מתכוון לשאול.
אתה צודק.
אני מתכוון לפנות לאנשי רעם ולהגיד שזה יכשיל לבנייה. זה לא חוק. אני לא צריך לחוקק את זה. זאת החלטת ממשלה. אני צריך לבצע את זה. כך שזה לא מגיע לכנסת. יש שאלות שהן מעבר לפוליטיקה, ואני לא מתכוון לקבל את אישורו של אף אחד, לא ממפלגה כזאת או אחרת. זאת ההחלטה שלי אחרי 20 שנה של ויכוחים. אני שמח שכולם התרצו ושראש הממשלה...
מי לא רצה לתת את זה קודם?
היו ויכוחים לגיטימיים.
הרי לא המצאת את זה עכשיו, אתה רץ עם זה כבר מאז שאתה בכנסת כמעט 10 שנים.
אני רץ עם זה מ-2013.
יופי, אז מי הפריע לך?
היו ויכוחים, האם ביום הזיכרון שעושים את הטקסים, האם עצם העובדה של וחל הנצחה כזה, לא יגרום לכך שתהיה יותר תנועה, אז רשמנו בתוך ההחלטה שיהיה הסכם, שנעשה את זה בזמנים שונים, בתארים יותר גדולים, בכדי שזה ייהנה וזה לא יחצר. זה הוויכוחים שהיו, אבל לא היה חלילה שום התנגדות. ההתנגדות הייתה טכנית. גם אנשי משרד הביטחון והמחלקות לחללים הבינו את זה, לא היה חלילה שום ויכוח. חלל הוא חלל, יש הבדלים, נפגעי פעולות איבה נמצאים בביטוח הלאומי אצלי, ונפגעי מערכות ישראל נמצאים במשרד הביטחון, במשרד להנצחה. לא היה ויכוח על החשיבות.
ואם יבוא חבר כנסת ערבי ויגיד לך גם לנו היו נפגעי פעולות איבה.
מוחמד אבו חדיר, הילד שנרצח.
כן, אני רוצה את השם שלו על הקיר, מה תעשה?
אני ברור מעל לכל ספק, שפעולות האיבה, שקרו בארץ.
טרור יהודי נקרא להם, טרור יהודי.
90 נקודה, אני עכשיו מתעסק.
אבל יש שם אחד, יגידו לך שם אחד, זה טרור יהודי.
אני מתעסק עם תושבי מדינת ישראל שנפגעו בפעולות איבה. אנחנו לא העלינו את הסוגיה הזאת, אני חושב שהסוגיה הזאת לא תעלה.
אני מקווה שלא תעלה, אבל אם תעלה זה מוקש.
תשובתי מאוד 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 ברורה, צר לי, ואני קורא למי שפגע בילד הזה, רוצחים ככל הרוצחים.
לא טרוריסטים.
טרוריסטים, תקרא להם איך שאתה עושה, אני אסכים.
בסדר, אבל אתה לא עושה אתר הנצחה לנרצחים, אתה עושה אתר הנצחה לנפגעי פעולות איבה.
נכון, לנפגעי פעולות איבה. לא לנרצחים ולא לרוצחים, לנפגעי פעולות איבה, וברור לנו שתשעים... כמעט 100%.
יוזמה מבורכת, יוזמה, למרות שהתקלתי אותך, יוזמה מבורכת.
לא,
שכוח.
השר מאיר כהן, שר הרווחה, תודה רבה לך, תודה וערב טוב.
תודה רבה.
ושלום וערב טוב לחבר הכנסת, פרופסור יוסי שיין.
שלום יוסי.
שלום וברכה לכם.
תגיד, לא רעדה לך היד, מיתרי הכל, זה היה הצבעה שמית, כשהיית צריך להגיד אתמול שאתה נגד ההתיישבות הצעירה?
לא, היד לא רעדה לי בכלל כל הערב, אני רואה את כבר כמה שבועות, אני בחוסר שינה, אבל שום דבר לא רעד אצלי, הכל בסדר.
למה? כי אתה חושב שלא צריך להסדיר אותם? כלומר, זה לא גרם לך לאיזה קונפליקט מצפוני?
אני חושב שיש כרגע בכנסת מסדרות חוקים שהן באות לנגח כאן ובאות לנגח שם, ואנחנו כולנו מבינים שהממשלה הזאת עובדת בצורה טובה מאוד לטובת כל הנושאים הישראלים, ומדי פעם עולים חוקים בשביל לנגח, כמו שאתמול ראית, האם לא היד לא רעדה לבן גביר ולשיקלי, וזה שהם הצביעו לבית חולים בסכנין. אז הם לא יודעים מה לעשות.
בית חולים זה עניין הומניטרי.
כן, וכל מיני דברים אחרים.
בית חולים זה עניין הומניטרי, וגם הקירור והחימום של הילדים בקיץ או בחורף, שגרים שם בהתיישבויות הלא מוסדרות האלה, גם זה עניין הומניטרי.
אתה הרי מבין כמוני שמה שקורה כרגע, יש את כל הנושאים של המדיניות של הממשלה שהעבירה תקציב, ויש את כל הנושאים של פוליטיקה שמנסים להביך,
אבל השאלה אם זה מצליח להביך אותך או שהמצפון שלך ישן.
קודם כל מצפוני, לא רק שהוא לא ישן, הוא ער כל הזמן, אני אפילו לשעות הלילה הקרנות.
אז איך?
ולפעמים אני מצביע במשמעות קואליציונות, כי אנחנו מבינים.
אבל רגע, אריה, בוא נברר רגע את עמדתו של פרופסור שיין, שאנחנו יודעים את עמדותיו מצוין בענייני מדיניות, חוץ, ביטחון, קשרים עם ארצות הברית. בעניין ההתנחלויות, אני לא זוכר ששמעתי אותך אי פעם מתבטא. אתה אומנם שייך למפלגתו של איווט ליברמן, שנחשבת, למרות מה שביבי אמר על ליברמן שהוא שמאל-שמאל, אתם מפלגת ימין. לך הייתה עמדה בעניין ההתנחלויות, בעניין ההתנחלויות הלא חוקיות, בעניין ההתיישבות הצעירה. הייתה לך עמדה קודם כניסתך לכנסת, התבטאת בעניין הזה?
באופן טבעי, כמו שאתה יודע, אני איש שמתעניין בפוליטיקה הישראלית, מעורב בנעשה ואיש מדע המדינה וכן הלאה, וכמובן שיש לי עמדות בכל מיני נושאים.
אז זה אני מעיד מכלי ראשון, אני רוצה לברר ספציפית את הנקודה הזאת.
אני חושב, יש לי עמדה מאוד ברורה, אני מאמץ את העמדה שלנו, כי לכן אני בישראל ביתנו, אני חושב שאנחנו מאמצים את העמדה שיש לנו מבחינה ביטחונית, יש לנו מחויבות גדולה לשמור על ביטחון המדינה בכל השטח, עד אשר ידע אם יהיה בכלל נושא של דיון עם הפלסטינים, כרגע זה לא על סדר היום, בכל נושא מה שאתה מדבר, התנחלויות בדברים האלה, אני לא עוסק בזה, אבל אני רק אומר, הדברים שהם לא חוקיים ואלימים, אנחנו נגד הדברים האלה שלא חוקי ואלים, ואנחנו בהחלט בעד...
אבל אתה תצביע בעד על בנת 70 אלף בתים של עברייני בנייה במגזר הערבי.
אני לא אצביע בעד שום דבר שהוא לא חוקי ולא על בנות ולא כלום. אנחנו פועלים...
מה זאת אומרת? אתם תלבין, אתם תחברו אותם לחשמל. זה חוק החשמל.
אי אפשר להלבין דבר חוקי, יוסי. אתה פרופסור למדע המדינה. כשמדברים על הלבנה, זה הלבנה של משהו שהוא לא חוקי. אז מבטרים, אומרים, החוק יחכה בינתיים, מבקשים סליחה מהחוק, הממשלה יכולה בגלל אילוצים כאלה ואחרים להלבין. שואל אותך אריה, בצדק. מידה כנגד מידה, זה שלא הצבעת בשביל ההתיישבות הצעירה, הבנו, יש לך צרכים של הקואליציה. אז גם במסגרת אותם צרכים של הקואליציה, תשאר את אותם בתים שנבנו בלא יותר?
אני כל דבר שעולה לדיון הרי, ואתה יודע, וגם רוני, שיש בו, ואנחנו עוסקים בהם בצורה עמוקה, אני גם כמובן בוועדת חוץ וביטחון, ועדת המשנה וכן הלאה, כל הדברים שקשורים לביטחון ישראל, וכל הדברים שקשורים להסדרים, וכל הדברים שקשורים, אני מצביע בצורה מאוד מאוד נכוחה, לפי האינטרס הלאומי המובהק. זה הכל.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה בתור איש אקדמיה. כמה זמן לדעתך תוכלו גם אתה וגם השר מאיר כהן שקדם לך להשתמש בנימוק הזה, צרכי הקואליציה כרגע מצריכים אותנו כל אחד לוותר קצת על עמדתו, כדי מה שנקרא לא ליפול לתעלוליה של האופוזיציה. כמה זמן אנחנו, אלה שמראיינים אתכם, צריכים לקבל את תירוץ הזה כלגיטימי? עד כמה זמן?
רוני, אני באמת אין לי תירוץ, אני נמצא בפוליטיקה בדיוק השבוע, 5 חודשים. אני מרגיש בר מזל בעשייה עצומה בבריאות ובחינוך, ובכל נושא המלחמה בפשע, בעברת התקציב, ובנושאים שאנחנו עוסקים בהשכלה הגבוהה, ובכל הנושאים שקשורים.
לא צריך, לא צריך, באמת, לא צריך אותך בשביל זה, המון אנשים יעשו מה שראש המפלגה אומר להם.
קונצנזוס.
רק לסיים משפט, הוא שאל אותי
שאלה. יוסי, פרופסור שיין, אתה שמומחה למדע המדינה, מה שבקונצנזוס זה קל, לא צריך פרופסור מרום הקתדרה. בקונפליקט נכנסת הפוליטיקה.
אז תן לי להגיד לך, אתה זוכר את רונלד רייגן, אני באתי, שאלו אותי בכנסת, שאלה מאוד מעניינת, ואני אומר באמת, שאלה מעניינת, אמרו לי, תשמע, כל חייך, הייתה לך את הפריבילגיה של החירות האקדמית, להגיד כל מה שאתה רוצה, והנה פה, אתה לא תמיד יכול, אמרתי, יודעים מה, זה באמת מאוד מאוד מעניין, וגם בגילי המופלג, וגם במקום הזה, אתה מבין שלא בכל הדברים אתה
בקיצור, תקבל
את מה אתה רוצה, אבל רק אני אשאל את המשפט, אבל כמו שאמר רונלד רייגן, אם אנחנו נשיג 80%, אני אהיה מאוד מאוד מרוצה.
באת ליהנות, באת ליהנות. סוף סוף, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
סוף סוף אתה יכול לעשות מה שליברמן רוצה. אנחנו מכירים את העסק, אני הייתי איתו במפלגה.
אתה תתפלא גם מה שאני אגיד לך. גם בתוך השירות בקואליציה, לצידו של איווט ליברמן, שאנחנו עושים המון המון דברים, כאשר יש משמעת וכאשר שר האוצר מבקש מאיתנו ברמות מסוימות, כמובן שאנחנו הולכים איתו. הרי אתה מכיר מה זה פוליטיקה.
זה ברור, בוודאי. זה טריוויאלי.
אנחנו לא הולכים לעשות כאוס.
פרופסור יוסי שיין, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
אנחנו שמחים לעשות דברים ואני מודה לכם גם.
תודה רבה יוסי.
מיכל קדוש עם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נפליג בים.
אתם מאזינים ל-5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים.
ערב טוב.
תשמע, שמעתי היום משהו שלא שמעתי בעבר. שכלי שיט של האמירויות ובחרן והצי החמישי וחיל הים של צהל מתרגלים יחד בים האדום. זה באמת סנסציה?
נכון מאוד. זו באמת סנסציה. קודם כל זו תוצאה של הסכמי אברהם, שבמסגרתם יצרנו הסכמים עם המדינות האלה, אבל מעבר לכך, הרבה יותר חשוב מכך, עברנו מהיוקום לסנטקום. אני לא בטוח שכולם מבינים על מה אני מדבר, אבל הצבא האמריקאי...
הפיקוד האירופי לפיקוד המרכז.
פיקוד המרכז, פיקוד אירופי של צבא ארצות הברית.
בדיוק. אנחנו לאורך שנים היינו שייכים לפיקוד האירופי. זה נשמע מוזר מאוד, אין לנו שום עניין בלחימה באירופה. יש לנו הרבה מאוד עניין במזרח התיכון, ואנחנו היינו שייכים לפיקוד האירופי, זה היה נורא מצחיק. ב-2008 חיל הים הישראלי חזר לפעול בים האדום אחרי 10 שנים שהוא לא היה שם, ואנחנו התחברנו בחשאי לצי החמישי, שהוא בעצם חיל הים של פיקוד המרכז, ועשינו איתם לא מעט דברים משותפים. ואני חושב שהיום האירוע הזה, מעבר לכך שיגידו לך לא מעט אנשים חשיבותו בעצם קיומו, אני חושב שמעבר לכך זה אירוע אסטרטגי ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש לו חשיבות עצומה במערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין מדינות המפרץ, עד כדי הקמת איזושהי ברית בינינו לבין שאר המדינות. דובר על זה לא מעט,
אבל גם סוג של יציאה מהארון, למה נשמעו ויראו כל אלה שנמצאים שם ושהם לא בדיוק חובבי ציון ואוהביה.
חד משמעית, האיראנים צופים על הדבר הזה, הם מיד הגיבו.
ברור.
לתרגיל הזה, זה מראה כמה הם לחוצים מהמפגש הזה. המפגש הזה, תראה, הוא לא מפגש שבו אנחנו מתכננים מלחמות וכן הלאה.
אבל המהלך על קרן אפריקה והמהלך על הכניסה לכל הים האדום הזה, שעליו אנחנו כל הזמן מדברים, שהוא בעצם איזה מיצר ולא ממש ים, הפריסה הזאת לתוך קרן אפריקה, או לכניסה למערכת הזאת, יש בה סוג של אמירה, חברים, תרגיעו, אנחנו פה, אנחנו נגיע לכל מקום.
לגמרי, ואני מכיר חלק גדול מהפעילות שנעשתה בנקניק הזה, כפי שאתה אומר שנקרא הים האדום, ובקרן אפריקה, ואני חושב שהפעילות האינטימית הזאת בסיכומו של דבר, בין חילות הים השונים, ובין הסנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, לבין צהל, יש לו חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה.
טוב. שאלה אחת לסיום, באמת בקיצור, בתרגיל משותף כזה, לאו דווקא בזה שמתקיים עכשיו, בדרך כלל, כן. מתרגלים מה, קרב ימי או חילוץ גבר שנקרלה בטעות לחוף מעורב? או חוף נפרד, או סיוע הדדי, פינוי פצועים, מה מתרגלים?
תשובה ב' הקרפר.
אוקיי.
תגיד מילה אחת על המבסוט מהזה שוועדת החקירה של הצוללות יוצאת לדרך?
אני מאוד מאוד שמח שיבדקו כל דבר וירימו כל אבן, כי אני חושב שיש איזו חשיבות עליונה.
היי היי קפטן.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
האלוף.
תודה, ערב טוב.
כל טוב.
אליעזר מרום צ'ייני. ואנחנו בנושא אחר לגמרי, אנחנו מדלגים היום מנושא לנושא. שלום וערב טוב ליואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' בתל אביב.
ערב טוב.
אני עוד זוכר את בן צבי. אתה זוכר את בן צבי? תלוי על הקיר שלכם.
הרבה לפני זמני, אני חשוב לומר, יושב ראש משותף של ארגון מנהיגים, ארגון מנהלי בתי ספר.
נהדר.
אז זהו, הארגון שלכם כתב מכתב, ובו אתם מביאים מורת רוח קשה מדרך הניהול של שרת החינוך.
עד כדי חרדה למערכת החינוך. כתבו אנו חרדים למערכת החינוך. מה היא עושה שם הגברת הזאת?
אכן, לא לשרת החינוך, רצוי לדייק. אנחנו באמת קובלים כבר הרבה מאוד זמן לתרבות הארגונית של משרד החינוך. משרד החינוך בשנים האחרונות, דרך אגב, זה לא נוגע לשרת החינוך הנוכחית רק, זה נוגע לרצף ארוך של תהליכים במשרד החינוך.
אבל אני יוצא מתוך הנחה שאם היא הייתה משנה משהו בארבעת החודשים האלה, אז הייתם נותנים צ'אנס ולא הייתם כותבים מכתב כזה.
נכון.
אז תגיד מה ליבכם, נו.
הליבנו שתרבותו הארגונית של משרד החינוך לא משתנה. שר בא, שר הולך, שרה מתחלפת, מנכ"ל מתחלף, אבל התרבות הארגונית לעולם נשארת.
הוא מן הכלל אל הפרט, תסביר. תרבות ארגונית זה מילה ענקית. אנחנו רוצים לרדת לרזולוציות שכל הורה, כל תלמיד שמאזין לנו, יבין מה אתם רואים שאני ואריה לא רואים.
אני לא יודע מה אתם רואים, אנחנו רואים ככה, אנחנו רואים נתק מאוד משמעותי בין מטה בירושלים לבין החינוך בשטח בבתי הספר. אנחנו רואים חוסר אמון במנהלי בתי הספר ובציבור המורים. אנחנו רואים הנחיות מלמעלה שהרבה פעמים לא מתכתבות עם המציאות האמיתית בשטח. אנחנו רואים לפעמים קפריזות או החלטות שנובעות...
איך זה פוגע בחינוך ובהשכלה של הנכדים של אריה ושלי?
איך זה פוגע? קודם כל, כאן צריך יותר זמן מאשר דקה ברדיו, אבל באופן עקרוני, החינוך במאה ה-21 זקוק לתפיסה שונה, זקוק לאמון, זקוק להבנה שהתהליכים החינוכיים נעשים בבתי הספר לאורך זמן, מובלים על ידי צוותי חינוך מקצועיים, על ידי מנהלי בתי ספר שמכירים את הקהילות שלהם, ועושים את הדברים ממקום שבאמת מותאם לסיטואציות המקומיות, מתוך היכרות עם הצוותים החינוכיים, עם הבעיות המיוחדות, ועל מנת שהחינוך של הנכדים שלך, כמו שאמרת, יהיה טוב יותר, המשרד חייב לשנות את התפיסה, חייב להפסיק לחשוב שהוא יכול להכתיב מהיום למחר כל מיני הנחיות מלמעלה, להאמין במנהלי בתי הספר ולשנות את התפיסה הארגונית הזו.
נרידן, גורמים במשרד החינוך אומרים בתגובה על המכתב שלכם, זה לא תגובה רשמית, אבל זה מה שנאמר לנו, שנציגים רשמיים מאיגוד בנהלי בתי הספר השתתפו בדיון החירום ובגיבוש תוכניות שמובילה שרת החינוך, לצד עשרות אנשי מקצוע מתחום החינוך, אשר למנהלים שפרסמו את המכתב, כלומר אתה וחבריך, מדובר בקבוצה קטנה מאוד של מנהלי בית ספר, שהארגון שלהם לא רשמי ולא יציג, ולכן לא הזמינו אתכם.
אוקיי, מעולה, אני אענה אחד לאחד. קודם כל, אני מופתע מאוד לשמוע את התגובה הזאת, אבל אם זו תגובה רשמית, אז זה עצוב מאוד, והתגובה היא כזאת. אז קודם כל, אנחנו מייצגים באמת את מרביתם של מנהלי בתי הספר בישראל. איגוד מנהלים אין דבר כזה. משרד החינוך כתפיסה כל פעם מנסה לדבר עם מנהל כזה, מנהלת אחרת, ולייצר איזושהי מראית עין של הקשבה למנהלי בתי הספר, אבל בפועל זה לא נכון. מנהלי בתי הספר לאורך כל השנים, כל ההיסטוריה של מדינת ישראל למעשה, אף פעם אין להם קול, אין להם קול ארגוני. מי שמוביל את מערכת החינוך בעשורים האחרונים זה מצד אחד משרד החינוך שהוא מאוד מאוד חזק, ומצד שני זה ארגוני המורים. במסגרת ארגוני המורים יש נזיקויות מאוד רפות של מנהלים כאלה, מנהלים אחרים, אבל שהם לא באמת מייצגים את מנהלי בתי הספר, אלא הם כפופים לארגוני המורים.
אדוני המנהל, אני רוצה לשאול אותך שאלה קונקרטית. אני ראיתי לפני 3 ימים תמונות זוועה על אלימות של תלמידים בבתי ספר, לא יודע מאיזה מקום בארץ. אני רוצה לדעת מה היית מצפה ממשרד החינוך שיאפשרו לך לעשות בלי לשאול אותם ובלי להיות כפוף להם כל הזמן, כדי שהתמונה הזאת בסוף השנה אפשר יהיה להגיד שירדה ב-50%. תהיה פרקטי, שנייה, עזוב אותי מה קטטות
לא,
אלה
לא,
בין
לא,
הארגונים.
לא, לא, אני לא יכול, שנייה, לא, אתה תשמע, אתה שאלת, אני אענה.
בבקשה.
זה בדיוק חלק מהתרבות של השיח. אתה אומר שראית תמונה, אני לא יודע איפה ראית
תמונה.
יופי, ראית תמונה בטלוויזיה. המערכת החינוך בישראל היא של מיליוני ילדים ואלפי בתי ספר. אני יכול להבטיח לך שבמאות רבות של בתי ספר אין בכלל בעיות.
אני מסכים איתך.
מצד שני, בעשרות או במאות אחרים, יש בעיות אלימות. אני יכול לומר לך שבבתי הספר מטפלים בבעיות אלימות ללא כל קשר להנחיה מהיום למחר של שרת חינוך או מנכ"ל משרד חינוך, כי זה ה-daily life של
מנהלים. עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת.
בבתי הספר, אז אם למשל בבית ספר מסוים אין בעיית אלימות בכלל, אז ברור לגמרי שלא צריך לעצור את יום הלימודים כדי לדבר על בעיית אלימות שלא קיימת.
וזה משרד החינוך אומר לכם לעצור גם אם אין לך בבית הספר בעיית אלימות.
לא, אני לא חושב שהוא אמר את זה בצורה הזאת, אלא משרד החינוך במקרה הזה פשוט נגרר לאיזשהו כתבה תקשורתית. אני לא חושב שמשרד חינוך של מדינה צריך לפעול בהתאם לכתבה טלוויזיה כזו או אחרת, ולא צריך להיות בלחץ ולפעול מהיום למחר באיזה שהם שליפות מהמות, עם איזשהו פחד משיח ציבורי נקודתי. צריך לפעול בצורה מושכלת. צריך קודם כל לפעול מתוך הידברות, הידברות עם מנהלי בתי הספר.
תודה רבה, תודה רבה. תשובה מאוד ממצה ואני מודה לך עליה.
תודה רבה.
תודה רבה לך, אדוני המנהל.
תודה רבה.
אמרתי פעם אחרונה לפני 60 שנה, אדוני המנהל.
אמרו לך להביא את ההורים, מה זה היה? אנחנו חוזרים למה שהתחלת את התוכנית בו, לצפת. סליחה, לפני כן אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך ניסה לצפת, אולי.
אתם מאזינים ל-5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
שלום וערב טוב ליעקב סלע, דובר ארגון מגן למניעת מניעה פגיעה מינית בחברה החרדית.
ערב טוב.
אתה מצפת?
אני לא מצפת, אבל כן ראיתי את ההופעה המבישה, את ההזמנה המבישה של עיריית צפת למופע של דוד החקיין.
ויש מקבילות לדבר הזה? אתה מכיר עוד מקרים דומים של אנשים שהורשעו בפגיעות מיניות ואחר כך מקבלים כרטיס כניסה נקי להופעות בפני החברה או לעבודה בתוך החברה החרדית?
טוב, אז כשפנה אליי דוב מורן מהמקום הכי חם בגיהנום וביקש ממני, באמת הראה לי את ההזמנה הזאת, אז נעצבתי מאוד כי באמת מדובר פה בדבר חריג. הדבר החריג בעיקר זה שזה מכספי הארנונה של התושבים שהולכים להופעה כזאת, וגוף רשמי של המדינה סולח לו בשם הנפגעים. אבל קודם בפתח השעה שמעתי את רוני והוא עשה על זה את השוטר הרע, וחשבתי לעצמי כמה התקדמנו לפני בערך עשור. אני חושב שזה היה מקובל הרבה יותר להזמין אומנים כאלה.
אכן, התקדמנו. התגובה של עיריית צפת הייתה שמדובר באירוע פרטי, אני לא בטוח שזו תשובה מספיק טובה, אבל תודה רבה לך, תודה יעקב רבה. סלע. תודה רבה.
להתראות.
תשמע.
כן.
אתה רצית לדבר על אירוע מדהים שאירע ונכתב עליו בעיתונים.
נכון. כי תגיד קודם כל שלום לגדעון לוי.
שלום גדעון לוי. שלום גדעון לוי.
שלום לשניכם, שלום לשניכם, אני יושב על יוצצת מול הים בדובאי וחושב עליכם.
איך אפשר להיות בדובאי ולכתוב בארץ? אני קראתי אותך בבוקר, הייתי בטוח שאתה בשפת הים פה, לא בדובאי.
בבוקר הייתי בשפת הים שם, רוני, ועכשיו אני פה.
נהדר, תשמע, אני מודה שהתפעמתי. אני יודע שיש לך יחס מורכב לבנימין נתניהו, אתה רואה בו את הצדדים השליליים, ואתה רואה בו גם את הצדדים החיוביים. זה לא קל, אבל גם חלק מאיתנו עושים את זה. אבל אתה מספר סיפור כמעט מדהים. אתה מספר היום בארץ שהיית בשבת האחרונה, במוצאי שבת האחרונה באיזה בר מצווה, כנראה בביתו של חברך לעיתון בני ציפר. ראית שם מי שאתה קורא האיש הכי שנו, מצד שני הכי נערץ בארץ, יושב ביום הולדת של רעייתו, מלטף את ידה בלא הרף, והוא ידע להקשיב, והיא הייתה נינוחה וחמה, ולא נגע באלכוהול. לא נגע באלכוהול. תגיד, לא קצת סחרני מדי, אם אני הייתי כותב את זה, מה שאתה הייתי עושה לי למחרת בעיתון גדעון, השם ישמור ויציל.
לא, אני אגיד לך, רוני, תשמע.
כן.
אני הרי לא, מעולם לא הצבעתי עבורו, ולעולם כמובן לא
הצביע עבורו. אמרתי, כן.
בוודאי. אבל כשאני רואה את התגובות, אז אני רק מתחזק עוד יותר. כי אי אפשר היום במדינת ישראל, בחוגים מסוימים, להגיד רבע מילה טובה על נתניהו. אם הייתי מספר על אותו ערב אצל יאיר לפיד או נפתלי בנט, זה היה מעורר פיהוק, אני מניח.
אמרת את זה בכתבה, שחצי מקורי הארץ עזבו אותה כבר אחרי שליש, נכון?
לגמרי. חצי זה גישה אופטימית מאוד, רוני.
כן, כן.
אבל אני אומר לך שבסוף אני חושב שנתניהו הוא לא רק השטן שמוצג במחנה שלנו. הוא ממש לא רק זה, ואתם שניכם מכירים אותו.
אנחנו מכירים אותו.
הוא איש הרבה יותר מורכב.
ובשלבים מסוימים...
הוא איש הרבה יותר מורכב מזה. כן?
זה נכון, אבל גדעון... כשאתה מתחרה עם נתניהו על תואר האיש הכי שנו. עכשיו, כשאתה כותב עליו דברי שבח, זה לא בשביל לדפוק אותו?
לא, ממש לא. אני לא ציני כמוך. לרמת הציניות שלך עוד לא הגעתי.
מקיאוולי מכפר אדומים.
לא, לא, ממש לא. זה באמת, היו אנשים שחשבו שזה בכלל פרודיה. זה נכתב ממש מכל הלב. לטוב ולרע, בעיקר לטוב במקרה הזה.
תגיד, אבל בוא, עזוב, כולנו יודעים שהוא חכם, וכולנו יודעים שבאמת מתאים לו להיות בחבורת כל הארכי-פרחי האלה, גם של המפלגה שלו וגם של השמאל, כמו שלי ולך מתאים לרקוד בלט בבולשוי. בסדר?
לגמרי, לגמרי. לך דווקא מתאים.
אבל, כן, לי דווקא מתאים, זה נכון. אבל תגיד, הוא לא הביא את זה על עצמו לבד? ביני לבינך.
אבל אני כותב את זה, אבל רוני, אני כותב את זה, אני חושב...
אז למה אתה מצפה שלאנשים יהיה סבלנות אליו?
שהוא לא יקשיב לעצה שמישהו נתן לו.
כן, כשהאנשים שלו עושים את הכל, כדי שאלה שעוד היו ככה חצי אמביוולנטיים אליו, גם יסנאו אותו, כי הם רואים את כל ה... עזוב, אני לא רוצה להגיד שמות, זה לא לכבודו. הם פשוט, הם מנסרים לו את הרגליים.
נכון.
האנשים שלו.
נכון, האנשים שלו וגם ההתנהגות שלו במובנים מסוימים, אבל בסוף, בסוף, התופעה הזאת שבה אסור בתכלית האיסור לשבח אותו על משהו, זו תופעה שנמשכת כבר כמה שנים, היא בלתי נסבלת.
השורה התחתונה, אתה לא מצביע לא בשבילו ולא בשביל בנט, אבל אם אתה צריך להגיד איזה ראש ממשלה יותר טוב, מה היית אומר?
רבין.
טוב. אגב, ברור, בסדר, אבל אני גם לא מצביע בשביל יאיר לפיד, ולא מצביע אפילו בשביל מרב מיכאלי.
זה בכל זאת בין השניים האלה, מי היה לטעמך יותר טוב למדינת ישראל?
תראה, אנחנו בתחילת הדרך של בנט, אבל אני זוכר לנתניהו כמה הישגים בצד כישלונות מהדדים. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנצחת הכיבוש אין שום הבדל ביניהם.
הבנתי, גדעון לוי, הארץ, תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן.
תודה רבה גדעון.
תודה לשניכם, תודה לשניכם.
ערך והפיק אותנו אסף לבו, אחראי על השידור אילי קונפלד, עורכים בדיגיטל שני רומנו, עדן בן ארי ומאורתה, אחרינו ספורט עם דודוביץ' ופרימו.
אנחנו נשאר פה, לא בדובאי, שבת שלום.